למה שבקטני פרק 9. שלום דני דה דיגר.
שלום אילן דה טיצ'ר.
מה שלומך צדיק?
מצוין, תודה. והנה אנחנו ממשיכים את ההקלטה על הטבלת ישו ומה שנקרא ה-aftermath.
אוקיי, אז מה באמת קורה הטבלת ישו?
שנייה, קודם כל אני רוצה להשלים נקודה נוספת בקשר לאתר הטבלה. דיברנו על זה שאתר הטבלה מזוהה גם כאתר החצייה של בני ישראל לתוך הארץ המובטחת, ואולי זו גם הסיבה שיוחנן בחר לפעול שם.
אוקיי, ויש גם אפשרות נוספת.
כן, אני רציתי להזכיר שיכול להיות שישנן עוד מסורות או עוד סיבות שקידשו דווקא את הקטע הזה של הירדן.
אוקיי.
אתה רוצה לנחש על מה אני מדבר?
אני יכול לשער שאתה מדבר על עליית אליהו בסערה שמיימה.
יפה מאוד. אני... אופס, אתה לא רוצה לי...
סליחה, נלחץ לי, סליחה.
לא, אבל אתה מסתכל על הפלאפון.
לא, אני רוצה זה, אוקיי.
סליחה. תהפוך, תהפוך. אתה לא יכול להיות בהקלטה כשאתה...
לא, בשביל... אוקיי.
בשביל הבאזר.
כן. אוקיי, ויש אפשרות נוספת.
כן, יש כמה. קודם כל, אירוע ייחודי נוסף שהתרחש באזור הזה, ואפילו ספציפית בצד המזרחי של הירדן, הוא אירוע נוסף מהברית הישנה, שנתן אולי לאזור הזה של הירדן מוניטין של חשיבות וקדושה. אתה רוצה לנחש על מה אני מדבר?
רגע, אני מניח שאתה מתכוון לעליית אליהו בסערה השמיימה.
בדיוק. בוא נקריא מהמקור.
אתה יודע, הסיפור הזה על אליהו תמיד מזכיר לי דגי הסלמון שנולדים במקום מסוים וחוזרים כדי למות באותו מקום. וגם אליהו גלעדי, נולד בגלעד, קרוב הקריירה שלו הייתה ממערב לירדן, ובסוף חזר מזרח לירדן.
אוקיי. לא חשבתי.
כל אחד בעולם הדימויים שלו.
זהו, אליהו ודגי סלמון, הקבלה מעניינת. אבל בואו נקרא מהטקסט עצמו,
okay, מה כתוב בספר מלכים.
ויקח אליהו את הדרתו, ויגלום ויקה את המים, ויחצו הנה והנה, ויעברו שניהם בחרבה.
כמו חציית ים סוף אגב.
כן, אבל לכיוון ההפוך.
כן.
הם הולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש, וסוסי אש, ויפרדו בין שניהם, ויעל אליהו בסערה השמיים. עכשיו, בפסוק הקודם מתואר כיצד הם יורדים לכיוון הירדן מאזור בית אל, עוברים את יריחו, זאת אומרת, אילן, ששוב אנחנו מדברים על האזור הזה, ועוד בצד הירדני. ובאמת, בצד הירדני, כשביקרתי שם, כאמור, בסיור הלימודי הזה בשנת 2015, ביקרתי גם בנקודה שנקראת תל מר אליאס, שפירושה חורבת אליהו.
רגע, רגע, אז תן לי להבין. צליין, בעצם, שמגיע היום לאתר ההטבלה בקסר אל יהוד, בעצם מבקר בשלושה אתרים בכרטיס אחד.
כן.
גם חציית הירדן על ידי בני ישראל, גם חציית הירדן על ידי אליהו, וגם ההטבלה.
כן, אכן שלושה אתרים בכרטיס אחד.
וזה בחינם.
זה בחינם בצד הישראלי. כן, דיברנו גם על זה. אבל אפשר גם להציע עוד נקודה.
כן, עכשיו אתה יודע, אם אנחנו עושים ספקולציות, אני רוצה להציע גם עוד סיבה, שבעתיה אולי בחר יוחנן להטביל דווקא בירדן.
נו, למה אתה מתכוון?
אם אתה זוכר, בספר מלכים פרק ה', ספר מלכים ב', מסופר על נעמן, שר צבא ארם, שהיה מצורע, ואחרי שאלישה המליץ לו לטבול בירדן 7 פעמים, כמו טיון כזה, ואז כתוב, וישב בשרו כבשר נער קטון, ויתהר. כלומר, כבר בימי בית ראשון ייחסו לבימי הירדן תכונות כאלה ואחרות.
יפה, ואני חשבתי שים המלח טוב לטיפולים בבעיות האור. אבל אנחנו יודעים איפה זה התרחש בירדן?
לא, ממש לא.
אבל זה נותן לירדן עוד תכונה.
עוד תכונה, ששווה לטבול דווקא בו. ולא באמנה ופרפר נערו דמשק, למשל, כמו שנאמן אמר.
יפה.
או לא בקישון, או בירקון.
אוקיי, וכארכיאולוג אני רוצה להציע עוד סיבה שלדעתי היא העיקרית. למה יוחנן דווקא פועל שם? כי כאמור הוא היה חבר בקט הזאת, בפלג של מגילות ים המלח, וכאשר הוא נפרד מהם הוא מחפש נקודה עם מים, נקודה לא מיושבת, והגדה המזרחית של האזור הזה של הירדן פשוט עונה על כל הדרישות.
אוקיי, אותי שכנעת, אני זורם איתך מה שנקרא. עכשיו, אז התבלנו את ישו בירדן, הסברנו את רוח הקודש. מה השלב הבא?
או, אז מה עושים אחרי שהופכים לבן האל? טבעי שתתעמת עם השטן, לא?
אם אתה אומר, אז כן.
טוב, זה לא אני אומר, זה הבשורות אומרות. הבשורות הסינופטיות לפחות, כולן מתארות את האירוע המיידי אחרי ההטבלה, את ישו הולך ומתעמת עם הקאונטר אל, עם המתנגד, עם האנטי אל הכי גדול, השטן עצמו.
מעניין, אתה יודע, כי זו בעצם נקודת ציון מרכזית בהתפתחות דמות השטן בהגות היהודי דווקא. נדבר על זה אחר כך.
אוקיי. ומבחינה נוצרית, הניסיון של השטן את ישו והכישלון הוא מאוד חשוב. הוא הגושפנקה של ישו כבן האלוהים.
כלומר?
כי רק אלוהים יכול על השטן. ואם ישו גם יכול, אז ישו הוא גם אלוהים.
אוקיי. אולי נדבר באמת על הפרדת הרשויות הזו בהמשך. אבל בוא נתחיל עם המקורות. נתחיל בהתחלה מה שנקרא. מה מסופר על הניסיון של השטן את ישו?
אוקיי, אז בוא נתחיל עם מתי, אוקיי? זה קורה מיד אחרי ההכרזה, זה בני ידידי אשר רציתי בו.
בעצם במילים אחרות, ואחרי שהטבלה וההכרזה האלוהית, ההכרזה החגיגית הזאת, שזהו בנו ידידו, אני בעצם רואה פה עוד ניסיון לחבר את ישו לעוד דמות מופת מקראית, ואני שאל אותך ככה בשלוף, למי בתנך קראו ידידיה? כלומר, ידיד האל, שזה תואר מכובד לכל הדעות, כן?
ידידיה? לא, למי?
לשלמה המלך. החכם באדם. כמו שהיהודים באים קוראים לו, החכם באדם. זה אחד המערכונים היותר טובים שלהם.
אוקיי, בהחלט. אז בוא נתחיל עם גרסת מתי, שגרסת לוקס, אגב, במקרה הזה מאוד דומה לו.
מצוין. ומתי, אגב, אתה יודע שהוא מאוד אהוב עליי, הוא הפייבוריט שלי, למרות שלוקס הוא היסטוריון, אבל מתי, בגלל ה... נקרא לזה האובססיה שלו אפילו. זה באמת הגבול האובססיה, ליצור זיקות לברית הישנה, לתנך שלנו. לכן אני אוהב אותו.
תחום התמחותך. אז אילן, בתור נציג של הברית הישנה, בוא נקבע מעכשיו שכל פעם שאתה רואה שיש אולי קשר לתנך שלנו, אתה מכה בדינגדום. איך זה נשמע? יפה, הנה דוגמה. אז מוכן? אני מתחיל. מתי פרק ד' פסוק 1. אז נשא הרוח את ישוע המדברה, למען ינסהו השטן.
טוב, הנה ההקשר הראשון. כמו שאברהם אבינו עליו השלום, שאלוהים בכבודו ועצמו החליט לנסות אותו עם עקדת יצחק.
נכון, או איוב, הצדיק המוחלט, שנפל קורבן להתערבות בינוים, לאלוהים לשטן. וכאמור, אנחנו נדבר על השטן במקרא גם בהמשך. אבל בוא נחזור לישו. פסוק 2, ויהי אחרי צומו 40 יום ו-40 לילה וירעב.
40, זה מספר שמככב בתנך. אתה יודע, מכירים את 40 שנות הנדודים במדבר, וכו' וכו', אבל 40 שנה עקות בדור, אבל החיבור של מספר 40 עם צום נועד להקביל את חיי ישו לשתי דמויות מפתח בברית הישנה.
אוקיי, מי?
משה ואליהו כמובן. שניהם לא אכלו 40 יום ו-40 לילה. על משה במעמד הר סיני, שים לב מה כתוב, ואי שם עם אדוני, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים. זה מתוך ספר שמות, ואליהו, שהוא עצמו עוצב בזיקה למשה, נאמר שבדרכו להר סיני, כתוב, ויקם, ויוכל וישתה, וילך בכוח האכילה היא, 40 יום ו-40 לילה, עד הר אלוהים.
וואלה.
כספורטאי, אני רוצה לומר לך שממש נחרדתי, לראות כיצד אליהו מרשה לעצמו לזלזל בכל ההמלצות, ולאכול לפני הפעילות הגופנית ולא אחריה.
ממש מורד במלכות.
כן, אז בוא נמשיך.
יאללה, פסוק 3. ויגש אליו המנסה, ויומר, אם בן האלוהים אתה, דבר לאבנים האלה ותהיינה ללחם. אני ממש שומע את השטן לועג לישו, מי אתה בכלל? אפשר כמעט לראות את תנועת הסיבוב של היד.
בעצם, אם אני מבין נכון, השטן דרש מישו הוכחת אלוהות. אם אתה בן האלוהים, אם אתה קשור לאלוהים, תעשה איזה נס שכמו שאלוהים יודע.
בהחלט, אלא שישו כאן לא מתבלבל, במקום לעשות נס עונה לו בציטוט. ויען ויומר, הן כתוב, לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי אדוני.
יפה. ישו השיב בציטוט מדויק מספר דברים, ציטוט עם המסר שהרוח חשובה לא פחות מהחומר.
אמן ואמן. זה אגב גם מופיע במשנה, מסכת אבות, רבי אלעזר בן עזריה, אם אין קמח, אין תורה, הוא מצהיר.
נכון, וכדברי חכם חנוכה בסרט המופת חגיגה בסנוקר, איזה קמח כבוד הרב, הוא לא עובד במאפייה.
אתה צדיק אמיתי, אילן. אפילו בז'אנר של סרטי בורקס ישראלים אתה בקי, אתה ממש חכם מרדכי.
חכם חלפון.
אז בוא נמשיך. ישו כאמור משתיק את השטן בציטוט מהמקרא, אבל אז השטן עולה מדרגה. ואני מצטט, וישאהו השטן אל עיר הקודש, ויעמידהו על פינת גג בית המקדש, ויאמר אליו, אם בן האלוהים אתה, נפול למטה, כי כתוב, כי מלאכיו יצווה לך, ועל כפיים יישאוך, פן תגוף באבן רגליך.
שוב ציטוט מהתנך, אם כי הפעם באופן חלקי, מתהילים צדיק א', כתוב, כי מלאכיו יצווה לך, אבל משום מה ישו משמיט את סוף המשפט, לשומרך בכל דרכיך. מנגד, את הפסוק השני הוא מצטט במלואו, על כפיים יסנעוך, פן תיגוף באפן רגליך.
זה מעניין, וזה אגב לא הפעם היחידה שהברית החדשה מציגה ציטוט חלקי של טקסט מהברית הישנה. למה זה קרה? זה מקום להרבה השערות.
אני חושב אגב, קודם כל דע לך שזה קורה גם בתלמוד. לא מעט, לא פעם ולא פעמיים. והסבר אחד הוא שהיה להם נוסח מקרא שונה אם במעט ואם ברב מהנוסח של ימינו. אני מזכיר לך שהתנך נחתם סופית, הקורפוס, אחרי חורבן בית שני, בסוף מאה הראשונה, תחילת מאה השנייה.
בהקשר למרד בר כוכבא.
כן, ויש את הוויכוחים, קהלת נכנס לקנון או לא נכנס, שיר השירים וכו' וכו'.
מגילות ים המלח, הם מראות שיש שונות, יש כמה גרסאות.
נכון, נכון, יש גרסאות בין נוסח המסורה לתרגום השבעים, גם היה לי פרק על זה בדברי הימים, אבל יש הסבר שני שלדעתי הוא נכון יותר, לגבי הציטוטים מהתלמוד, ואני חושב שגם תקף פה, שהם פשוט ציטטו מהזיכרון. אז פה ושם נשמטה מילה או שתיים, לא כזה בגדיל.
מעניין. טוב, אז בעצם במילים שלי, השטן אומר, נו גבר, נראה אותך, קפוץ מהגג ואלוהים יעזור לך. אבל ישו כמו ישו, יענה לו בציטוט של תלמיד חכם, אני מקריא, ויאמר אליו ישוע, ועוד כתוב, לא תנסה את אדוני אלוהיך.
זה מתוך דברים ו' 16, אם כי בדברים המשפט הוא ברבים, זה נורא מעניין, לא תנסו את אדוני אלוהיכם.
אוקיי, אבל פה אני מוכן לקבל את השינוי, כי מדובר פה בלשון יחיד. טוב, נמשיך, מה קורה עכשיו? לא מספיק לשטן, הוא הולך על ניסיון שלישי. ויוסף השטן ויסאהו אל הר גבוה מאוד, ויראהו את כל ממלכות תבל וכבודן, ויאמר אליו, כל זאת לך אתננה, אם תיקוד ותשתחווה לי.
מה שנקרא, למכור את נשמתך לשטן תמורת שלטון עולמי.
לחלוטין. אם כי יש פה קצת רמייה בעסקה הזאת, כי העולם שייך, חשבתי, לאלוהים. השטן הוא נוכל, הוא בעצם ננסה למכור לישו משהו שלא שייך לו.
שים לב, דני, אגב, יש פה גם מרמה והפרת אמונים מצד השטן, וגם רישום כוזב של פסוקים לא שלמים ולא מדויקים במסמכי תאגיד. אני הולך לתבוע אותו.
טוב, תנסה לתבוע את השטן, ואני רוצה להזכיר לך שהקשר של שנינו לפקולטה למשפטים בהר הצופים מסתכם בכך שהדרך למכון לארכיאולוגיה מתחנת האוטובוס עברה לידה. אנחנו לא בדיוק משפטנים.
נכון. ובתור נציג הברית הישנה, שעודות לך אגב, תודה, אני מכיר את הברית החדשה, ברור לי שיהיה ניסיון שלישי. עכשיו, מעבר למספר 3, אתה יודע שיש לו חשיבות אצל הנוצרים, דיברנו על זה שלוש הקדוש, הרי במקרא אנחנו מכירים את הדגם של 2 פלוס 1. מה הכוונה? שני כישלונות והצלחה. נוח למשל שלח את היונה פעמיים, ורק בפעם השלישית היא הצליחה. בני יעקב ירדו למצרים פעמיים, ורק בפעם השלישית יעקב פגש את יוסף. יהורם מלך ישראל שלח שני שליחים ליהוא, ובפעם השלישית הוא נרצח ועוד. זה דגם מקראי נורא מוכר.
אז אילן, מה אתה רומז? שבניסיון השלישי השטן ינצח?
נו, בוא נראה.
אז הנה, אני חוזר לטקסט, פסוק 10. ויאמר אליו ישוע, סור ממני השטן, כי כתוב לאדוני אלוהיך תשתחווה, ואותו לבדו תעבוד.
והפעם ציטוט משובש של דברים ואף 13, ואני קורא, את אדוני אלוהיך תירא, ואותו תעבוד, ובשמו תשווה, ויש גם ציטוט דומה בספר מלאכים, משהו על השומרונים.
יפה.
אגב, יש הבדלי נוסח בין מתי לבשורות האחרות?
טוב, כן. אחרת לא היו צריכים לשמר 4 גרסאות. אז מרקוס כמו מרקוס מסתפק בשני פסוקים בלבד, הוא רק מספר שהשטן בלקוניות ניסה לפתות את ישו 40 יום, לא הצליח לו וזהו.
ולוקס, יוחנן, מה הם כותבים?
טוב, יוחנן כמו יוחנן חייב להיות שונה לחלוטין, ובמקרה הזה הוא פשוט לא מציג את הנושא. ולוקס מצד שני דווקא די חוזר על דברי מתי, אבל עם שינוי קל של רצף האירועים. אני לא חושב שיש לזה משמעות מיוחדת. אבל אני עכשיו רוצה לשאול שאלה. השטן הזה, מאיפה הוא בא פתאום? מי שמע עליו? הוא לא בדיוק דמות מרכזית בברית הישנה. אין שטן בימי האבות, אין שטן בימי יציאת מצרים, שטן לא מוזכר בימי דוד המלך. מה פתאום יש לנו איזשהו אנטי אל שכזה?
טוב, אז קודם כל אני רוצה להזכיר לך שהמקרא מכיר בנוכחותם של אלים אחרים, הוא רק טוען שהאל שלנו בכיר, גדול, עדיף עליהם, ככתוב, מי כמוך באלים אדוני.
רגע, זה לא רק מטאפורה? המקרא באמת מכיר בקיומם של אלים אחרים?
בוודאי, בוודאי, בוודאי. המקרא, ובמיוחד, אם אתה זוכר בספרי ישעיה וירמיה, השני הנביאים האלה קוראים יומם וליל נגד הליכה אחרי אלים אחרים. יש בעל ואשרה ומולך, לפלישתים היה דגון, את זוכרת המקדש שלו ששמשון הרס ככה, והיה שם אל בשם בעל זבוב, שיבוש של בעל זבוב, שהיה כזה אל עם יכולות ניבוי, שחזיה מלך ישראל שלח אנשים כדי לעזר בשורותיו.
הוא תהיה לו עוד הופעה בברית החדשה. אנחנו נדבר על זה.
לבעל זבוב.
לבעל זבוב ספציפי.
נורא מעניין.
אבל השטן שלנו מופיע גם במקרא, אני לא זוכר, מאבקים של אברהם נגד השטן, או משה המתעמת עם איזשהו דמות צטנית.
זה נכון, אגב, נכון שהוא לא מהבכירים. עכשיו, בספרי התורה והנביאים, שטן הוא ביטוי שמשמעותו יותר בכיוון של מכשול.
אז הוא התחיל כביטוי בכלל.
כן, סוג של איזה משהו כזה, אבל בספר זכריה, ובספר איוב הוא סוג של ישות אלוהית לכל דבר ועניין. זה תהליך מאוד ארוך שקשור גם להתפתחות אמונה ישראלית.
מה זאת אומרת?
עכשיו, בימי בית ראשון יש כמה אלים, כשאדוני שלנו הוא הבכיר אבל לא היחיד. לעומת זאת, בימי בית שני יש כבר אל אחד. ואז נוצר איזשהו ריק רוחני וצורך להסביר רוע וכישלונות.
אז השטן הוא הפתרון.
אמת. זה בעצם פתרון שאומץ מדת זרטוסטרה. דת זרטוסטרה, והיה לי פרק על זה, גורסת שהעולם נחלק לשתי רשויות, רשות טובה ורשות רעה.
וואלה, אז איך קוראים לאלים הזרטוסטרים האלה?
האל הטוב מכונה אהורה מזדה.
מזדה יל? חשבתי מזדה זה מכונית.
תתפלא, אבל הכוונה על השם של האל, האל המאיר או האל הטוב.
וואלה.
והאל הרע מכונה אהרימן.
אהרימן. זה נשמע כמו שם לחברת מעליות.
יכול להיות, יכול להיות. זה באמת סוג של מה שנקרא הזנק. בכל אופן, היהדות, או חלקים מהיהדות, מאמצים בימי בית שני את הגישה שיש מכשול לאל ולמי שסוגד לו. הביטוי הכי ברור לזה נמצא בספר שלא קודש על ידי היהדות הרבנית, אלא כמעט עבד לנו אלמלא הכנסייה האתיופית, שדאגה ושמרה עותק שלם שלו, בתרגום לשפתם, שפת הגעז.
מה זה? על מה אתה מדבר?
תגיד לי, ספר יובלים, שמעת עליו?
האמת שלא יותר מדי. אני יודע שקטעים שלו התגלו בין מגילות ים המלח.
בדיוק, זה נכון, וזה אגב מוכיח את המקור העברי של הספר. ספר יובלים מתאר את קורות העולם, מבריאת העולם עד יציאת מצרים, ומשבט אותם ברצף כרונולוגי של 49 שנה שמחולקים ל-7 שנים. מכאן שמו יובלים.
אהה, ואיפה השטן שלנו?
נכון, אז הוא לא מופיע בתור שטן ממש, אבל כמה וכמה פעמים בספר מופיע דמות בשם שר המסתמה, שימו לזה אותו שורש, שמנסה לחבל בתוכנית האלוהית. וכל צרה ופגע ואסון ואוי ואבוי, זה מעשה ידיו של אותו שר מסתמה.
זה הקדמה לשטן. וממתי חושבים שספר היובלים הזה?
יש כמה חילוקי דעות, וחברתי דוקטור ליאורה רביד תכף תקום ותקפוץ, אבל אני מאלה שחושבים שזה מתקופת החשמונאים פחות או יותר.
אז מימי בית שני.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. וכאמור, השטן מופיע אגב בספר זכריה, שהוא מימי בית שני, וגם בספר דברי הימים, שהוא גם מימי בית שני, שותל אותו באירוע מימי דוד, אני מזכיר, המפקד של דוד, ויעמוד שטן על ישראל, ויסט את דוד למנות את ישראל. עכשיו, זה בספר שמואל, דוד בעצמו עושה את המעשה השלילי הזה, ובימי בית ראשון אין את מי להשיב. בימי בית שני,
יש שטן, תפיל את זה עליו.
ממש, ממש.
יפה, מעניין.
עכשיו,
אז השטן הוא חלק ממלאכי אל, או שהוא ישות עצמאית.
עכשיו, לפי ספר איוב, השטן הוא עדיין כפוף לאלוהים, למשל כתוב, ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבואו גם השטן בתוכם. ונורא מעניין שבספר זכריה, שהוא ממש מאוחר, כתוב השטן עומד על ימינו של מלאך אדוני. עכשיו בנצרות, לעומת זאת, זה נורא מעניין, השטן הוא כבר רשות עצמאית לחלוטין.
התפלג.
בדיוק, המתחרה בשלטון האל. עכשיו, הנצרות לא באמת מקפידה על מונותאיזם, כמו שאנחנו יודעים. יש שטן ומולו יש שילוש קדוש. והנה, בצ'יק צ'אק הגענו כבר לכמה? 4.
אוי ובוי, אילן, אל תסבך אותנו. מספיק אנחנו מנסים להבין את השילוש הקדוש הזה, אם זה באמת שילוש או שזה ישות אחת.
סבבה, אבל עדיין...
אבל השטן עומד בנפרד.
השטן עומד בנפרד.
זה נכון, זה נכון. אגב, היהדות הרבנית לא המצאה את השטן אחרי חורבן בית שני?
לא.
זה מעניין.
זה נורא מעניין. קודם כל, זה נורא מפתה באמת להאשים את השטן באירועים כמו חורבן בית שני או אפילו השואה.
נכון, במאה ה-20, תפיל את זה על השטן.
אבל היהדות אולי הבינה שהשטן התנצר במובן של אומץ על ידי הנצרות, וחוץ מזה, אם יש שטן, זה כבר לא מונותאיזם. הגאווה הגדולה של היהדות זה המונותאיזם. אז אומרים, נסתרות עם דרכי האל. אנחנו ביהדות מוכנים לייחס גם את הטוב וגם את הרע לאותו אל, ובלבד שישאר אל אחד.
ושלא נואשם במינות, במינות. על ידי אימוץ
הנוצרים שטן לעומת זאת, או... כדי להשאיר את האל כאל טוב,
כן.
אז הם מוכנים ליצור ישות נפרד, ובעצם עבודת אלילים.
מעניין, מרתק אפילו. טוב, אילן, נראה לי שזמננו תן.
אכן, השטן הזה קצת עייף אותי, ונראה לי שגם אותך. אז למה נדבר בפעם הבאה?
טוב, פעם הבאה נתחיל לדבר על תחילת פעילותו של ישוע הטבול, על שובו לנצרת, על הנס שחולל בכאן השכנה.
זה עם היין והמים?
המים שהופכים ליין, נס אהוב עליי במיוחד. וגם על הדחייה של אנשי העיר את אותו ישו וטענותיו שהוא המשיח, מה שמוביל אותנו אפשר לקרוא לזה הבנג'י הראשון המתועד בהיסטוריה.
רגע, אתה מדבר על הר הקפיצה.
אכן.
מקום מרתק, בפרט הנצרת, באמת.
ואתה יודע מה? בא לי אפילו להקליט את זה שם. נראה אם זה יכול להסתייע טכנית.
מבחינה טכנית, אם זה יסתייע אנחנו נשמח ללכת. כן. לבקר שם.
אני לא מזמן לקחתי את הוויזה הנוצרית לשם, זה ממש עכשיו עלה ליוטיוב, ואולי בסוף שהכל יעלה לה...
שם תיאטרון כזה, לא?
הם הוסיפו גם תיאטרון לביקורו של האפיפיור,
אבל בוא... לא, תשמור את זה לפרק הבא.
בדיוק,
תשמור את זה לפרק הבא. לפרק הבא, בדיוק.
וקצת דברי פרסומת, הרי אי אפשר בלי, צריך להתפרנס, אז כאמור, אם אתם רוצים... אם אתם רוצים הרצאה מרתקת על נושאים של דברי הימים, של עולם המקרא, אין כמו דוקטור אבקסיס.
אוקיי, ואני אזכיר שאם אתם רוצים סיור איכותי מושקע מודרך לכם או לאורחכם, דני דדיגר הוא המדריך בידיעה.
אמן.
וכמובן אפשר לרכוש את הספרים שלי ולקנות לי כוס קפה דיגיטלית.
שעדיין לא הבנתי מה זה אגב, אבל יום אחד אני אבין.
אתה נכנס לאתר שנקרא קופי, ואתה פשוט משלם $3, קונה כוס קפה מרחוק, זה עובר לחשבון הפייפל.
של למה שבע קטן.
כן, זה תרומה.
זה סוג של תרומה.
תרומה, כן. יש גם את פטריון שאפשר תרומה קבועה. הקוס קפה זה משהו חד פעמי, זה יותר בכיוון של סטוץ.
$3 לעזור לנו לממן את המכשור היקר הזה, זה בהחלט יתקבל בברכה.
דני, היה כיף גדול. נפגש בפרק הבא.
קנה, כמו תמיד.
להתראות.
להתראות.